הנושא שנלמד אותו היום, הנושא של הבחירות, זה מעניין אתכם? מישהו כאן מצביע במקרה? לא בך, אני רואה שאתם מצביעים. שואלים אותי, מה אתה מצביע? אז אני אומר להם, ובצדק, הבחירות חשאיות, נכון? חשאיות או לא?
מאוד.
לפי החוק, הבחירות חשאיות, אבל כל אחד צריך להצביע, שלא יראו אותו, יש תא כזה, שלא יראו אותו, אתה צריך להצביע מה שאתה רוצה. זה בסדר ככה. לכן אני לא אגלה לכם, בסדר? אפילו לאשתי, זיכרונה לברכה, לא הייתי מגלה אף פעם למה אני מצביע, בעיקרון. למה? כי הבחירות צריכות להיות חופשיות וחשאיות. בסדר. בכל זאת, אנחנו בתהליך של בחירות, ואולי כדאי ללמוד, בכלל, קודם כל, בכלל, האם בחירות זה דבר שכתוב בתורה? שצריך לעשות אותה, אולי אנחנו צריכים בלי בחירות גם להסתדר, כן, בעבר או בעתיד. כן? באמת, הגמרא במסכת ברכות שעוסקת במינוי של בצלאל בן אורי, שהוא היה בעצם בונה את המשכן, הוא היה מנהיג, הוא היה מנהל הקמת הפרויקט של המשכן. ושם יש דיון שלם, איך בוחרים את המנהיג, או את שם קוראים לכל מנהיג פרנס. למה קוראים זה פרנס? מה התפקיד של המנהיג? לפרנס את עם ישראל. להנהיג את עם ישראל, לפרנס את עם ישראל. אז יש דיון שלם שמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, האם בצלאל ראוי להיות פרנס, להקים את המשכן. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה אומר שכן, אז אני מסכים איתך. אחר כך הוא אומר לו, זה לא מספיק, לך תשאל את העם. מה אומרים הבריות? האם בצלאל מתאים להיות הפרנס, המנהיג או לא? זה נקרא דמוקרטיה, לך לשאול אותו. ושם הגמרא מאוד מעמיקה בזה, מרחיבה את העניין הזה של השיחה הזאת בין משה רבנו ובין הקדוש ברוך הוא. היא אומרת שהם הגיעו למסקנה בתוך הדיאלוג הזה, הוא אומר שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תגיד לי, מה אתה אומר על בצלאל? האם הוא ראוי או לא? למה הוא שואל את הקדוש ברוך הוא? כי הרב מסביר שם, הגמרא אומרת, אבל הרב מרחיב ואין היה, אומר, המנהיג שיבחר צורות לו שלוש תכונות. גם היום, המנהיג שיבחר, רצוי שיהיו לו שלוש תכונות. לגלות לכם מהם התכונות?
עשיר, חכם.
איך? זה נביא, זה משהו אחר. כאן מנוער, פרנס, פרנס. אז אני אמר מה שהרם סוצל אומר בתמצית. הוא אומר, הדבר ראשון, הוא צריך להיות אדם ישר, ישר לב. כן? דיינו, שהמניעים שלו להיות פרנס הם לא אינטרסנטים, אלא מניעים, הוא אידיאליסט. הוא פועל באמת לשם הכלל. זה דבר ראשון. מי יכול לדעת אם האדם הוא אינטרסנט או לא? מי יכול לדעת? רק בוחן כליות ולב. לכן משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, הראוי, בצלאל ראוי להיות, הוא אדם ישר, אדם אידיאליסט באמת, הוא אדם אינטרסנט. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, הוא אדם ישר. הוא אידיאליסט, הוא באמת בסדר. אומר לו, הקדוש ברוך הוא למשה, מה אתה אומר עליו? הוא אומר, אני אומר גם, הוא חכם. מי יודע אם השני הוא חכם או לא חכם? חכם, מכיר חכם. משה רבנו הוא חכם? אז הוא אומר, משה רבנו, אני מכיר אותו, אדם חכם. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, זה לא מספיק. לך תשאל את העם. לך תשאל את העם. האם הוא אהוב על הבריאות? אם אוהבים אותו או לא? אז הוא הולך לשאול, והעם אומר לו, בסדר גמור. אז אלה שלושת התכונות של מנהיג. אדם טהור לב, דהיינו אידיאליסט ולא אינטרסנט. הדבר השני הוא צריך להיות חכם. הדבר השלישי הוא צריך להיות אהוב על הבריאות. כן, אלה שלושת התכונות. אבל אם זה לא כך, אם חס ושלום הוא אדם לא טהור לב, הוא לא פועל לשם שמיים, אלא לשם אינטרסים כאלה ואחרים, או הוא אדם שהוא לא חכם, או שלא אוהבים אותו, אז מאוד מאוד, מנהיג כזה מאוד קשה מאוד לעם ישראל. אני מאחל, אני לא יודע מה היו התוצאות הבחירות, אבל אני מאחל לעם ישראל שבבחירות הקרובות יהיה אדם אידיאליסט שפועל אך ורק לטובת עם ישראל, ולא לשום אינטרס. תגידו אמן. ב' שהוא יהיה חכם. אתה אומר, לנהל, מה זה ראש ממשלה? מנהל. לנהל מדינה צריך להיות חכם, ולא לעשות טעויות. והדבר השלישי מה? יאהבו אותו, יפה מאוד. שיאהוב אל הבריאות. זה לגבי הבחירות הקרובות שאני מאחל שנזכה לדבר הזה. אינני יודע מה התוצאות, אני מקווה שזה מה שיהיה. בכל זאת, הר"ן זצ"ל באורות, שהוא כותב על מאבקי הכוח הפוליטיים שהיו בשעתו, כשהוא היה אז לפני 100 שנה בערך, בתוך החברה הישראלית, כאן בארץ ישראל. הוא מתייחס למאבקי הכוח הפוליטיים שקיימים אז וקיימים היום, ויהיו גם קיימים לעתיד לבוא. אם זה מעניין אתכם. מעניין. אני רק, המבנה של של החברה הישראלית, דרך אגב, לא רק החברה הישראלית, כל חברה אנושית היא כמו קשת. מה זאת אומרת קשת? יש קיצוניים מימין, קיצוניים משמאל, ובאמצע כל עם ישראל, כל החברה. זאת אומרת, המבנה הזה של דעות שונות, זה דבר טבעי, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. עכשיו צריך לנהל את המדינה, נאמר. מי ינהל את המדינה? אלה מימין, אלה משמאל, או אלה באמצע, וכולם ביחד. מה, אתם בעד קואליציה של כולם ביחד או לא?
עדיף.
עדיף. אבל בוא נראה את הכוחות הפועלים. מי מהכוחות הפועלים היום, וגם בעבר, וכאמור גם בעתיד. אני קורא ברשותכם מה שכותב כאן הרב, באיזה. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. זאת אומרת, תמיד היו מלחמות, מחנות, אבל בארץ ישראל זה מתחדד מאוד, המלחמה בין המחנות השונים. תכף נראה מהם המחנות שמתייחס אליהם הרב. אבל פעולתם פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם בכלל. ומללים נהיה אם את שלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים להתאחד או להיאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו לשכללו, שיבצור במקום זה, שיבצור כל אחד מהם את קיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, שלא יסרק דרכו, נניח אותם בפיזורם. עדיין הוא לא אומר מה הם המחנות, הוא אומר, כל מחנה, הרי הם נאבקים אחד עם השני, כל מחנה על ידי זה שהוא נאבק עם השני, הוא בולם אותו. הוא גורם לו להיות פחות קיצוני, נאמר ככה. פחות קיצוני. ואם זה לא ככה, אם ניתן לקיצוניות לשלוט, אז נהיה אומללים. הקיצוניות לא תיתן לנו לחיות ביחד. נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד. אם לא, נמצא את הדרך איך לחיות ביחד. העומדת כצר למחנה השנייה. מי הם שלושת המחנות שקיימים? הקודש, מי זה הקודש? הקודש, מי זה הקודש? הדתיים. החרדים, הדתיים וכל זה. הם מרימים את הדגל של מה?
התורה.
התורה, המסורת, זה בסדר?
בטח.
אתה אומר.
אני אומר.
בסדר. דבר שני, הלאומיים. מי זה הלאומיים?
הציונים.
המחנה הלאומי. מי זה המחנה הלאומי? אתה בטוח?
מחנה הקודש.
מחנה? הקודש זה הדתיים.
גם הלאומי.
הלאומי.
הציונים החילונים.
הלאומים זה אלה, הרב כותב בתקופה שלו שאז עזבו את הדת. וקמה תנועה ציונית, לא דתית. הוא מתכוון אליהם, הלאומים. כן, אז יש לנו שני מחנות, דתיים, לאומיים. היום זה הדתיים, המפלגות הדתיות, החרדיות וכל זה, ומה שאמרתם, הליכוד. הליכוד זה הלאומיים, אצלהם דגל הלאומי. מי זה השלישים? האנושיות. מי זה האנושיות? הליברלים. כל העולם. אנשים ליברליים, כלליים, כולי. מי זה? בקשת הפוליטית. איך, מה אמרת?
השמאל.
כמה ידיים יש לך? ימין יש לך? תרים. שמאל גם יש לך? צריך גם את זה? וגם את זה? כן או לא? ואת האמצע כמובן, זה המאחדים, כן.
לא בטוח שהיום האמצע הוא אמצע והימין הוא ימין.
זה נכון, יש... אתה צודק, היום זה קשה מאוד לזהות. מה עוד שרוצים לטשטש את הדברים, זה בסדר. אבל המבנה הזה של קודש, לאום, והומניזם, או ליברליים, כל הדברים האלה, הוא לא מקרי, זה מה שהוא אומר. למה? כי בכל אחד מאיתנו, אני בדקתי את זה, קודם כל, יש לו נשמה אלוקית, לכל אחד מאיתנו.
כן.
כן. איך אתה יודע?
למדתי
למכון מאיר. כל אחד יש לו נשמה. נשמה טהורה. שנתת בי דבר אלוקי. כל אחד מאיתנו שייך לעניין האלוקי, נאמר שהדת זה ביטוי לנשמה האלוקית של כל אחד מאיתנו. גם ללא דתיים, אני בדקתי את זה, גם ללא דתיים, נשמה תורה שנתת בי וגם מי? גם בו, כל אחד מאיתנו. כל אחד שייך ללאום, שייך ללאום.
כן.
כולם. נכון. אבל כל אחד גם שייך למין האנושי?
כן.
גם כן. זאת אומרת שבעצם כל אחד מאיתנו, כל אחד מעם ישראל, כל מי שנמצא כאן, יש בו שלושת המדרגות. יש לו גם את הצד של הקודש, גם הצד של הלאום, וגם הצד האנושי הכללי, שלושת הדברים האלה.
יש לאום בלי
קודש? הכל קודש. יש מדרגות בקודש. והכל מאלוקים. גם זה, גם זה, וגם זה. מבחינת קדוש, קדוש, קדוש. מבחינת זאת זה כן. אלא מה? כל אחד אצלו, כל אחד מהדברים האלה, הקודש, הלאום והאנושיות, מה שהוא קורא כאן, שאלה איזה מינון יש לו, איזה משקל יש לו. אדם שהוא, נניח אדם לאומי, אז הוא בעצם מצביע באופן טבעי, הוא מצביע למה? שהוא חושב שזה הכי חשוב, הלאום זה חשוב. ארץ ישראל, נכון? נכון או לא? הוא צודק? הוא צודק ודאי. אדם שהוא דתי, אומר, מה הכי חשוב? בשבילו, מה הכי חשוב?
התורה.
התורה. אדם שהוא ליברלי, חופשי, מה הוא אומר?
שלום.
האנושיות. תהיה בן אדם, מה זה משנה, יהודי, לא יהודי? העיקר תהיה בן אדם, האנושיות. כשאתה בא לקלפי, אתה מצביע למה שלבך נוטה. למה שלבך נוטה. החלוקה הזאת בין שלושת המחנות היא לא מקרית, אלא היא תוצאה של המציאות של כל אחד מאיתנו. אלא שכל אחד יש לו את הדגש שלו, את הדבר היותר מתאים לו, נאמר ככה. זה מה שהוא בוחר, זה מה שהוא עושה. אז הבחירות משקפות את הקשת של הדעות בעם ישראל. זה בסדר גמור. מתי מתחילות הבעיות? שאדם אומר, אני דתי ואני שולל את הצד האחר לגמרי. לא מתאים, אבל רגע, זה חלק ממך. נכון שיש לך הדת הכי חשובה, או התורה הכי חשובה, אבל חביבי, מה עם הלאום? מחוק? כאן מתחילות הבעיות. מישהו רוצה להתחתן כאן?
כן.
אני יודע, אתה עוד לא התחתנת. אבל רבי יוסי כבר התחתן. חוכמת החיים במשפחה, בזוגיות, לגלות לכם.
כן.
אתה גם לא התחתנת. שאלו את הנישואים כאן, יגידו לכם מיד. לחיות עם השונה, לא עם השווה. זה חוכמת החיים.
כמה שהם רוצים היום, לחיות עם השווה.
לא, עם השונה. טוב, זה, עזוב, זה, איך אומרים, הם לא מציאותיים, הולכים נגד הטבע, טבע האדם, טבע העולם. אבל היכולת לחיות זה ביחד, זה ההכרה וההבנה שאתה חי עם מישהו שהוא שונה ממך, ובכל זאת הוא מקבל אותו. אתה לא אומר, בגלל שהוא שונה, אני לא יכול לחיות איתו. ואם אחד זה הפוך בדיוק, אם אתה מגש שהוא שונה או היא שונה, אז אני לא יכול לחיות איתה. זה טרגדיה, הדבר הזה. וגם אותו דבר אצלה כלפי הבעלה. זה טרגדיה ממש. אז סליחה שאני נותן משל מהחיי משפחה, זה לרווקים שכאן. באים לה להתייעץ, להתחתן, לא להתחתן, כי אם היא להתחתן, הדבר ראשון אני אומר לה, את מה שאני אומר לכם כרגע לחבר'ה האלה. אתם הולכים לחיות עם השונה. קחו את זה בחשבון. לא עם השווה. אם אתה כופה את עצמך, ואתה חושב שאתה חושב שזה צריך להיות בדיוק כמוני, אוי אוי אוי. זה לא נעים. מאבקי כוח כאלה ואחרים, זה לא דבר פשוט. גם מבחינה החברה הישראלית. נכון, אתה לא מסכים איתם, אבל אתה מבין שאתה צריך לחיות איתם. אתה מבין שאתה צריך לחיות איתם. הם שונים, אתה צריך לחיות איתם. אתה מסוגל לדבר הזה? כן או לא?
כן.
נראה אותך. לא כל אחד מסוגל. על זה מדבר כאן הרב, על מאבקי הכוח בין הכוחות השונים בחברה הישראלית, ולא רק הישראלית, בכלל, בכל חברה שהיא. כיצד אפשר לחיות ביחד, או חס ושלום להרוס את החברה וכל הדברים האלה. בואו נראה את זה בתוכו. הקודש, האומה והאנושיות. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו, של כל אדם. באיזה צורה שהיא מורכבים, אנחנו מורכבים משלושת הדברים האלה. איך שאין מניותה, מלשון מניה, כן? כמה מניות יש שם. איך שאין מניותיו של ההרכבה הזאת. אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות, הוא יותר עיקרי, אבל לכולם יש את שלושת הדברים האלה. כל אדם ואדם, אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. כל חברה אנושית מורכבת משלושת האלמנטים האלה, הקודש, הלאום והאנושיות. עכשיו, למרות שעם שקלים שונים, מניות שונות יש, איך חיים ביחד למרות הכל? ההתמזגות, הדרושה של שלושת התביעות הגדולות האלו מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה. אתה חייב להשלים, לחיות עם מישהו שאתה לא מסכים איתו. למרות ש... למה? כי הוא גם, אתה והוא, זה אותו עניין, זה אותו עם. זה דרך אגב התכונה של הכהן הגדול. התכונה של הכהן הגדול, היו לו שני תכשיטים. תכשיט אחד היה לו, זה החושן. שהיו 12 אבנים כנגד 12 שבטי ישראל, כל זה היה איפה?
על הלב.
על הלב, כתוב. חושן, המשפט. היה על הלב, צמוד ללב, לא ייזח כזה, כל הזמן בלב. אבל היו לו עוד שני תכשיטים, עוד היה לו שלושה בעצם, אבני השועם שהיו לו על הכתפיים ימין ושמאל, והיה לו גם הציץ, היה לו הציץ על הראש, קודש לשם. מה הם מבטאים, התכשיטים האלה? הם מבטאים 12 שבטים, אבל כולם ביחד, כולם בלב. מה זה מבטא? חברה מורכבת ממה? ימין, שמאל, דתיים. מחברים ביניהם. זה לא מדויק, אבל משהו כזה. אז זה הכהן הגדול, הוא צריך לברך את כולם? גם את אלה, וגם את אלה, כן? אתה יכול, רבי יוסף, אתה כהן?
לא, זה בעיה.
אה?
בעיה באהבה
את כולם. זה מה שהרב אומר. הרב אומר, צריך להכיר בשוני ולחיות עם השוני. עם כל הזרמים, כל הזרמים. ואם זה לא ככה, מה יקרה? אם עדיין האיחוד בין שלושת הזרמים האלה, שיש, עד החברה יש תקווה של חיים עתידיים. וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו, שלושת הכוחות הללו, למרות תעודת התמזגותם, שהם צריכים להתמזג ביחד, הולכים מהם ונפרדים, איננו נקראים לבוא למה? להצלה. הרב הוא רואה את עצמו ככהן גדול, כאחראי, כמו כל כהן גדול. כהן גדול, מה המיוחד בכהן הגדול? מה המיוחד בכהן הגדול? הוא האדם האחד, היחיד, שהוא מתפלל על מי? על כל הדור. על כל הדור. אם מישהו בדור נכשל או משהו לא בסדר, מי אחראי? הכהן הגדול. שאלו אותי אם זה אפשרי או לא.
אפשרי?
כן או לא? אחרת זה לא היה כתוב בתורה. והרב זצ"ל הוא לא, לא מתוך גאווה, אלא מתוך עובדה. הוא היה לו, הרגיש אחריות לכל הדור כולו. וכל הדור כולו זה גם אלה שהם היו רחוקים מיהדות ומדברים כאלה. לכן גם היה יכול לדבר עם כולם. היה מתפלל לכולם. חז"ל אומרים, אם יש איזה כישלון בדור, משהו, אפילו אם זה היה רוצח בשוגג או משהו, מי השם? כי לא התפללת כראוי. על מי?
כולם.
על כולם. זה אחריות גדולה מאוד הדבר. וזה הרב זצ"ל. והוא גם מציג לנו קומה, מה קורה שזה לא ככה? שבמקום למצוא את המחנה המשותף, במקום זה רבים אחד עם השני, ושוללים אחד את השני, ומחפשים את הרע אצל השני. זה טרגדיה לאומית הדבר הזה. בואו נראה את זה. יסודותו של הפירוד, של כל פירוד, הוא בצדדים השליליים של כל כוח רואה בחברו. ברגע שאתה רואה את הצדדים הלא טובים אצל האחר, וחושב על זה, ומרגיש את זה, ומבטא את זה, אתה באלמא דה פירודה. זה פירוד. אתה חושב רע על מישהו? מי מסכן? ההוא? אתה, כי אתה מתנתק ממנו. אם האדם מחפש את השלילה אצל האחר, אז הוא בטרגדיה הדבר.
איך מתקנים את הרע?
באים למכון מאיר.
צריך להסתכל על הרע בשביל לתקן אותו?
כן, אבל בשביל לתקן, לא בשביל להסתכל על הרע ותו לא.
זה הכרחי שיהיה את שלושת המחנות האלה?
מה?
זה הכרחי שיהיה את שלושת המחנות האלה? או שזה משהו זמני? כי אם אתה אומר שאת קודש, הוא
אוטומטית
לא יהיה אפשר לשכלל,
לקדם
את העולם?
לא, זה הכרחי. למה? כי בכל אחד מבני האדם, לא רק בעם ישראל, בכל אחד מבני האדם יש שלושה מימדים, נאמר. המימד של הכל זה הנשמה הטובה שאלוקים שתל בו. תראה לי את הנשמה הטובה שלך קצת, תזוז רגע. אבל לא רק בך, גם בכל אדם. כל אדם נברא בצלם אלוקים. יש לו נשמה הזאת. אותו הדבר, הוא שייך לעם. באותה מידה הוא גם שייך לאנושות כולה. אז ההכרחיות של החלוקה הזאת היא לא מקרית. זה נובע מהמבנה של האדם, באשר הוא אדם. אלא מה, כל אחד, יש לו דגשים משלו. אחד יותר לקודש, אחד יותר ל... דרך אגב, גם באומות העולם זה ככה. ושימו לב, יש שמרנים, יש ליברלי, ולפעמים יש גם דתיים בתוך כל זה. כן, כל העולם זה ככה. אז החלוקה הזאת היא לא מקרית, למה? כי זה המבנה של האדם באשר הוא אדם. אבל מה אומר, בארץ ישראל זה מתחדד מאוד, בעם ישראל כאן, החלוקה הזאת. אבל מה אם ברגע שמסתכלים כל אחד מחפשים את החסרונות של השני, זה טרגדיה. לראות רק את החסרונות. זה גם טרגדיה אישית, וגם טרגדיה לאומית, החברה מתפוררת. יסודותו של הפירוד הוא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו, והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם רואים לשמם, כי יש במילא הבדל. יש בו מה שאין בך. ואם אתה רואה את מה שבו ומה שאין בך כדבר שלילי, זה כבר קוראים צער גדול מאוד. כי בכל כוח בודד יש חיסרון. בייחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים. השאלה, מה אתה מסתכל? מה אתה מחפש? אם אתה מחפש את השלילה אצל השני, אתה מחפש? כן. אם אתה רוצה, תמצא. הווה מלמד זכות על מי? על כל האדם. אבל אם אתה מחפש את השלילה, כל אחד מאיתנו יש לו חסרונות. אם אתה מחפש את החסרונות, הוא טרגדיה. ובפרט בהתפשטותו היתרה של החיפוש הזה על חשבונם של כוחות אחרים, ואתה מחפש רק את הנקודה החלשה והלא טובה אצל השני. ככה זה דרך אגב בכל מערכת. היה לי השבוע, כי הייתה איזה בעיה בניהול של איזה מערכת כאן בתוך מכון מאיר, היה, ואז מישהו התבטא ואמר, כן, אבל, הוא יש לו חיסרון כזה וכזה וכזה. אז אמרתי לו, מעניין, חשבתי שרק לי יש חיסרון. גם לו יש חיסרון. ולך אין חיסרון. אנחנו מלאכים אנחנו. אין אדם בלי חיסרון חוץ ממי? חוץ ממי? בסדר. אז למה אתה רואה רק את זה? אולי תראה גם את הצד הטוב שבאדם הזה. את התועלת שהוא מביא, או מה, דברים טובים שהוא עושה. אומר, אם בחברה, כמו במציאות שלנו, מחפשים רק את השלילה אצל השני, זה נורא ואיום. בזה אין להפליא בין קודש ובין החול. הכל נכנס תחת קו המידה, והכל צריך משקל. אפילו רוח הקודש, ששורה על הנביאים, אינה שורה אלא במשקל. מה זה משקל? באיזון! משקל זה איזון. הכל באיזון, ולא בקיצוניות. אבל הפירוד, במקום שצריכים לאחד, מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח. ההכרה החיובית, במעמד הכוח המיוחד, לפחות לאותה אישיות או הקבוצה, הולכת ומתחסרת, אז יש לו רק שלילה. כל היום, רק רע, כל היום. פרשת שבוע. זה נורא והיום, אדם שהוא כל הזמן רק חושב רע על מישהו אחר. או על החברה או על מפלגה אחרת, לא משנה. זה נורא והיום. לפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד, הבודד בזרוע נגד טבע הרוח, להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו, במקום זה, הוא רק שולל ושולל ושולל. והדגל שלו, דגל השלילה, ולא דגל החיוב. אז הם אומרים, מצא ומוצא. מה זה מצא ומוצא? אומרים חדש, אחרי שאדם מתחתן, שואלים אותו אם מצא ומוצא. מצא אישה, מצא טוב. לא מוצא מר ממוות את האישה. למה? למה? אגיד לכם למה?
למה?
כל הזמן הוא חושב על הערה. הוא קם בבוקר, מה הוא חושב עליה?
לא.
הוא הולך לישון, מה הוא חושב עליה? כל היום, מה הוא חושב עליה?
לא.
יצור מחשבות לב האדם, רק רע כל היום. מה זה רע? הוא חושב שלילה, שלילה, שלילה. כל הזמן דברים לא טובים. זה בסדר? לא מסיים. מה, אלה צדדים טובים לאישה? אה? יש לה או לא?
אה? הרוב.
הרוב טוב.
עדיף להסתכל
עליו. זאת דרך אגב, עצה לחיים. כי לפעמים אדם מתמקד במחשבה רעה על משהו, על מישהו, על משהו. זה נורא והיום. קוראים לזה, אולי שמעתם, יצר הרע. זהו יצר הרע. המחשבות הרעות שאדם חושב כל הזמן אחד על השני. אז... ותחתיה באה רק הכרה שלילית. כל דבר שלילה, שלילה, שלילה. לפרנס את החיים. וכל בעל כוח מיוחד מלא הוא רק מרץ. אני לא יודע, תפרסמו את ה... מה זה מרץ? מה זה מרץ?
כוח, טוב.
כן, אבל מה זה עוד מרץ היום, אזכיר לכם? אין מקריות. מלא הוא רק מרץ של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר. כל הזמן. שלילה, שלילה, שלילה. וואי, וואי, וואי. או האחרים שאינו חפץ להכירם בכלל. אי אפשר לדבר אחד עם השני. ובאופן חיים כאלה המצב נורא. הרוח מתבוקק, עמדת האמת, הכרתה הפנימית, יחד עם אהבתה, מתמוטטת, היא הולכת ונעדרת על ידי מה שנעשית אדרים אדרים, כאילו היא גם מהשון עדר וגם מתפזר. וזה לגבי החברה. אנחנו כאמור לפני בחירות. ודאי שכל אחד מצביע למה שהוא מתאים לו, נאמר, מה שהוא... ליבו אומר לו, וזה בסדר גמור הדבר. ימין, שמאל, ימנים, שמאלנים, דתיים, חרדים, כל זה, בסדר גמור. אנחנו לא מדינה טוטליטרית, ששם כולם 100% מצביעים אותו דבר, זה לא. מדינה חופשית. אבל צריך גם לזכור, לדעת לכבד את הזולת. אני קיבוצניק במקור. אז אני מדי פעם מדבר עם החברים שלי בקיבוץ. בעיקרון אני מדבר איתם. מדבר איתם בעיקרון. אנחנו לא מסכימים. בדעות הפוליטיות וכל מיני. אבל אנחנו מדברים ממש כחברים. למה? כי אני לא מחפש את השלילה. וגם החבר שלי לא מחפש את השלילה. רואים גם את הדברים הטובים בכל אחד. דוגמה, כן. ככה זה בכל משפחה, דרך אגב. אם נחפש את השלילה, זה טרגדיה. אם נחפש את החיוב, למד זכות על כל האדם, מותק זה, גן עדן. וככה גם בפוליטיקה. אתה יודע, גם זה וגם זה. שנזכה שהבחירות האלה יולידו בעם ישראל אחווה ושלום ורעות, ונתקדם הלאה במעלה הדרך של הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.